שעה היסטורית שלהי המלוכה הצרפתית. הפרופסור מיכאל ארסגור וליעד מודריק משוחחים על שלטונם של לואי ה-15 ושל לואי ה-16.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים את הסקירה ההיסטורית שלנו, עדיין נמצאים בשושלת מלכי צרפת, היינו בלואי ה-14 בשבוע שעבר, זה אומר שעכשיו אנחנו עם לואי ה-15.
כן, וכאן אני רוצה להגיד לך, יש לנו דוגמה מאוד מעניינת. הרבה מלכים היו אפסים.
עד כדי כך?
כן, בהיסטוריה. ועל כן היו יועצים שהצליחו איכשהו ליצור אווירה שהמלך הוא בכל זאת בן אדם. בעיקר שהעם מאוד רצה שהמלך יהיה מנהיג, והיה אהוב גם בלי לבדוק מה איתו, וככה שהגל הפופולרי הביא את המלוכה. אבל פעם יש לנו כאן מקרה טרגי, לואי ה-15, שזו היה אדם טוב מאוד, אבל מלך אפסי.
מדוע?
מכל מיני סיבות. ואחת זה היחס החולני לנשים.
יחס חולני לנשים?
כן.
מה זה אומר?
זאת אומרת שהוא היה מניאק סקסואלי. והיו מקרים שרדתיים. הוא נסע למשפחה ושם חלה. ומיד 4 בנות המשפחה היו אהובות שלו.
4 בנות מאותה משפחה?
כן.
כשהוא חולה, מתארח בבית המשפחה?
כן. זה היה ידוע פתאום בכל המדינה, וזה מאוד מאוד הוריד את הגיבה ואת ההרצה שהמונים היו חייבים לרחוש כלביו.
כלומר, הוא היה רודף סמלות אובססיבי.
לא רק זה, אבל הוא הקים מוסד שנקרא חוות הצבאים. חוות הצבאים לא היה שום צבי שם. היו רק בחורות. וזה היה מין מוסד שהקים ליד ארמון, מוסד סודי. ושם הוא אסף מספר אינסוף של בחורות צעירות.
מה, כמו ארמון כזה?
כן. וזה היה בכלל לא בהתאם לתרבות הצרפתית.
תשאל אותי לא בהתאם לאף תרבות.
תרבות טורקית, כן.
בסדר, אבל... הוא פשוט כינס בארמון אחד,
מספר... אני לא יודע אם זה ארמון, בית.
בית מסוים. עשרות נשים צעירות שימתינו לפקודתו.
בדיוק. וזה התפשט, כמובן. זה סוד שאי אפשר להסתיר. והמלך הזה, שהיה כל כך רדוף סקס, עכשיו הוא מצליח להשיג שני הישגים שאף אחד ממלכי צרפת לפניו לא הצליחו. במלחמה אחת הוא מפסיד את קנדה, ובמלחמה שנייה את הודו.
אז אני חשבתי לעצמי, אם הצגת אותו בתור כזה אפס, איך יש לו שני הישגים שאף מלך לא השיג לפניו? אבל אני מבינה עכשיו שאלה הישגים מפוקפקים ביותר.
כן. ו... אני הייתי הרבה פעמים בקנדה הצרפתית, והם לא סולחים לאותו מלך הצבא הזה, שבקרב המכריע הצבא לא היה מוכן, המפקדים לא היו מוכנים, ובמשך כמה שעות כל ההתיישבות הצרפתית בקנדה של דורות היא תופפה.
מה, היא נכבשה על ידי האנגלים?
כן, האנגלים, כן. אם היא גם היום, יש אוכלוסייה דוברת צרפתית.
אבל השלטון אז עבר לידי האנגלים. איך זה קרה? מה, הוא לא היה מוכן למלחמה? הם הפתיעו אותו?
אתן לך דוגמה. ניקח את הים. כל מלכי צרפת עסקו בים, מפני שצרפת יש פתיחה להטלה אנגלית, על הקיינוס האטלנטי ועל ים התיכון.
כן.
אז כל המלכים היו גאים לעלות על האוניות, להתקבל לידי מלכים, ואחרי זה להנפיק מדליה, שמראה שהם עלו על האונייה. לואי ה-15, בכל חייו, בילה רבע שעה לאונייה, בכל... והשתמם.
כלומר, זה לא,
לא
עניין אותו.
זה לא עניין אותו. פוליטיקה לא עניינה אותו.
אבל אמרת קודם שכשהיו מלכים לא יוצלחים, בהיסטוריה, במדינות שונות, היו יועצים שדאגו שהמדינה לא תאבד את מעמדה.
היה צורך של המלך הלא מוצלח עם מינימום של רצון להצליח בעזרת אחרים, בצורות מלאכותיות ואחרות, אבל איזושהי שאיפה להשאיר שם מסוים. לואי ה-15 היה ציניקן לחלוטין.
כלומר, כל היועצים הכי טובים שבעולם לא היו מסוגלים לעזור לאיש הזה.
הוא רצה ליהנות. היו רבים אנשים בהיסטוריה שלהם אהובות.
כן.
אבל כאן זה הפך למחלה.
אגב, הוא היה נשוי בכלל?
הוא נשוי עם אישה כמה שנים מבוגרת ממנה. נוסף לזה, פולניה.
והיו לו ילדים ממנה?
כן. השושלת המשיכה להתקיים. אשתו הייתה מריה לשצ'ינסקה, שהייתה נסיכה פולנית. והשיזוך נעשה... כדי שלצרפת תהיה השפעה בפולין, שעמדה להיחלק על ידי השכנות שלה.
כן.
מריה לשצ'ינסקה הייתה בחורה טובה, התעניינה בספרות, עוד דה סופרים, אבל עם מלך כזה...
אני מניחה שלא היה שום דבר שהיא בכלל יכלה לעשות, לא היה טעם להתנגד.
הוא לא היה לוקח בחשבון מה שהיא אומרת. אז זו האווירה בוורסאי הייתה האווירה של הנאה. פולחן ההנאה הגיע תחת לואי ה-15 לשיא.
במובן הזה הוא בעצם הקצין בצורה משמעותית מאוד את המגמה שבה התחיל לואי ה-14, כי כשלואי ה-14 בנה את וורסאי כל כך מפואר עם כל העושר הזה, זה בעצם אולי התחיל לסמן את ההידרדרות המוסרית, הנהנתנית הזאת של מלכי צרפת.
נכון, אבל לואי ה-14 היה מלך מקצועי.
כן.
הוא אמר על המדינה זה אני.
כן.
הוא דאג לפעול ולהפעיל את המדינה כל ימיו, עד שעומד בסביבה טובה. הוא לא ויתר על הפריבילגיה הזאת להיות מלך.
ולואי ה-15 לעומתו... לא עניין אותו דבר וחצי דבר מהמקצוע הזה של להיות מלך.
להפסיד את הודו ולהפסיד את קנדה ויש מלוכה אחת בתעופה קצרה של שנים מספר, הרי זה קטסטרופה.
סיפרת איך הוא הפסיד את קנדה, מה קרה בהודו?
הודו היו להם מקומות מיתן, אם אפשר להיות ככה, עיר פונדישרי, שזה רצתה לבנות אימפריה צרפתית של הודו עם פונדישרי בתור בירה. אבל הופיעו האנגלים, פונדישיש, פונדישריס, לעניין אותם, הם כבשו את האזור הזה. ועד היום יש מקומות בהודו שעדיין מדברים צרפתית לזכר השלטון שעבר. בקנדה זה קטסטרופה. סוף סוף קנדה הוקמה על ידי מתיישבים צרפתים. הם יצאו מצרפת כדי להגיע לאמריקה, כדי לבנות חיים חדשים, פרוטסטנטים, כי הם פרוטסטנטים.
כן.
והם היו נתינים נאמנים לעוד מלכותו, מלך צרפת ונברה. אבל המלך לא הבין את זה. ומה שאני סיפרתי בקשר לחיל הים, כל מלכי צרפת נהגו לעלות על האוניות, להתעדד עם מלאכים, רב החובל הוצג להם, הם שכחו, וסוף סוף המלך היה להיות גם מלך של הים,
כן.
ימי. סוף סוף צרפת יש התעלה בצפון, האוקיינוס
כן.
האטלנטי במערב, הים התיכון למטה, אלה הם ימים מאוד יפים. אבל חוסר העניין הגיע, הוא היה מפהק. כשעלו אותה לאונייה בקושי, הוא היה מפהק ושואל מתי יורדים.
אבל הייתה לו למשל תגובה למפלות הגדולות האלה בהודו ובקנדה? הוא אמר משהו כדי להגן על עצמו?
זה לא כל כך כאב לו. הוא רצה להיות מלך. ומלך זה להיות להנאה. כדי למלך לעשות משהו קונסטרוקטיבי, לבנות אימפריה, להתקדם בשטחים, לא.
לא היו ניסיונות להפיל אותו? בהתחשב בנזק העצום שהוא גרם? לא היו התקוממויות?
היו התקוממויות, אבל התקוממויות היו מדידות לפי המלך.
כלומר?
המלך לא היה מוצלח, וגם ההתקוממויות לא מוצלחות. הוא הדביק את התקוממויות נגדו.
בחידלון האישים שלו.
בדיוק. היו התקוממויות שהיו לא רציניות. הוא לא היה טירן. כלומר, העם לא חם נגד העושק אותם, המנצל אותם. הוא היה לא אכפתי לגמרי. מה שקורה במדינה זה לא עניין אותו. הוא רצה את התענוגות שלו, והתענוגות שלו היו עוד מבודרים ועשירים, ולזה דאג מאוד. כלומר, היה משרד וארמון שעסק רק בתענוגות המלך. אבל אני טוען שהייתה מלחמה, יש היסטוריונים שנותנים למלחמה הזאת שם אחר,
okay.
לפי השנים. אני קורא לה מלחמת 11 שנים, שבאמת זה 11 שנים הללו, הוא הספיק להפסיד את קנדה ולהפסיד את הודו. לא פחות ולא יותר. ודרך אגב, הצרפתים לא כל כך שכחו את זה, מפני שעניין קנדה מחרסם בהם. וכאשר דגול ביקר את קנדה, והוא קרא, ויב לקבק ליבר, וכי קבק הליבר, שרורי איומה. וממשלת קנדה ביקשה ממנו להפסיק את הטיול. וסוף סוף קנדה היא שייכת לכתר הבריטי, והמלכה היא מלכת קנדה. קרה משהו נוסף. לואי 14 שלט גם על הרוח. רישליו הקים את האקדמיה הצרפתית. המלך היה קורא את הספרים החדשים שיוצאים לאור. נפגש עם הסופרים, משוחח. הייתה איזו הרגשה שיש רוח מנחילה. איזה כוח שמדריך את המדינה. לואי 15 היה לו משהו. אתן לך דוגמה. אהובתו הייתה גברת דה פומפדור, אבל השם האמיתי שלה היה פואסון, דג, מפני שהיא לא הייתה אצילה. התואר פומפדור זה המלך נתן לה, והם טיילו בוורסאי, והיא נפלה בתעלה, אי אפשר לטבוע בתעלה.
בכל זאת לא נעים.
לא נעים, אבל הבדיחות היו עוד פחות נעימות. שמה היה פואסון, אמרו, סוף סוף היא מצאה את המימד במקומה.
אז הדג נפל לתעלה.
מאוד מעליב. והוא צחק בעצמו. הוא לא התנגד לזה ולא...
זאת אומרת, אפילו לא היה ג'נטלמן כלפי אנשים שהוא אהב.
הוא היה, מפני שנתן להם כל מיני מתנות, ארמונות ותכשיטים. אבל הוא לא הבין שיש להגן על הכבוד של האישה פחות או יותר. הוא היה למעשה, המילה הטובה ביותר, זה היה מנוון. בנוסף לזה, יש מקרה אחד שהוא לא נעים לכל אחד מאיתנו, זה המוות. אבל מלכי צרפת, מחונכים, כשבאה השעה האחרונה שלהם, הם חייבים לייצג מחזה, להגיד שאני מאפשר את הכתר לצאצאים שלי, ואני מבקש שהנתינים שלי יהיו נאמנים להם כפי שהיו נאמנים לי.
כלומר, גם במוות יש להם תפקיד.
כן, וכאן הייתה פאניקה. כאשר הוא הבין שהוא חלה, הוא איבד את השנותיו. הוא הפך חיה ננחת וצועקת, ומבקש את רחמים. וכל הזמן הוא פחד ממחלה מסוימת, נפוצה אז באותה תקופה הזאת. והוא שאל את הרופאים, האם יש לי מחלה הזאת? והייתה לו את המחלה הזאת.
אוקיי.
ואז הרופאים אמרו, כן, עוד מלכותך. ואז הוא התפורר לחלוטין. ואיבד את שנותיו. היא הפסיק לדבר. כך שהוא עובר בהיסטוריה הצרפתית כמו צל לא טהור. אם שבאופן פיזי, הוא היה רפרזנטטיבי. הוא היה לפיד לבוש לפי האופנה האחרונה, ודאי לדבר צרפתית יפה.
בן כמה הוא היה כשהוא מת?
60 פלוס. אבל מי שבא לאחריו, ירש את כל החטאים שלו. זה היה הנכד שלו.
הנכד?
כן. לואי ה-16.
למה לא הבן?
כי הבן מת.
גם הוא מת.
כן. המיטות היו מאוד
נפוצות.
בבתי מלוכה. הגיעו בחשבון שכל המלכים שאנחנו מזכירים, אף פעם הבן לא יורש את האביו.
מעניין.
זה תמיד או הנכד או הנין.
אז תמיד קופץ דור אחד, אפילו שניים.
שניים, כן. זה כמובן מפרק את היחס המשפחי. וזה כמובן פוגע גם בניהול המדינה כולה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שאני למדתי היסטוריה צרפתית בצרפת.
כן.
והמורות והמורים היו אנשים טובים, רחמנים, עוזרים לתלמידים. אבל כשהם עברו ללוי ה-15, הם הפכו לחיות טרף, ממש. הם הפשידו אותנו, וזו הצלחה שינופית גדולה מאוד.
מה, מרוב שהם סלדו ממנו?
נורא. הם רצו להעביר לתלמידים את הסלידה שהם חשו כלביו. מפני שמה שהם אמרו עליו, ההגדרה, הייתה במילה אחת, ריה. כלום. אם שוב דיבר יפה, ריחד יפה.
אבל הוא נזכר בהיסטוריה הצרפתית בתור שום דבר.
שום דבר. אם כי יש לו סגנון כיסות מזהב, סלונים של המאה ה-18 הגיע לסיעה, וזה היה סלון חייב להיות ליקאז. עם הרגליים עקומות. אחרי זה בא לואי ה-16 ואמר, מה זה, רגליים עקומות? אני רוצה רגליים עשירות. ואז בסגנון לואי סז עם הרגליים
הישרות.
כן.
נשמע שהם באמת התעסקו בעניינים שברומו של עולם, רגליים עקומות, רגליים ישרות.
עניין של טעם. חייבים להיות בעלי טעם.
Thank you.
16 ממשיך את המסורת הזו של מלוכה נהנתנית, מרוכזת רק
דווקא
בעצמה?
דווקא לא, הוא היה מאוד מוסרי. וזה הביא אותו לגיליוטינה. לצערנו הרב. הבעיה היא שצרפת הייתה, הודות ללואי ה-14, הייתה המדינה המובילה.
זו לא בעיה.
זה בעיה, כי זה עולה כסף ומאמצים. בשנת התרבות החומרית, צרפת הייתה עליונה. היא נתנה דוגמה לאירופה כולה, בסגנון, בהתנהגות, בספרות. אל תשכחו, חבריי, שזה התקופה של הפריחה העצומה של הספרות הצרפתית. וולטר מופיע, וולטר הוא המורה של אירופה כולה. הקיסרית הרוסית, הנסיכה הגרמנית, כולם רצו ללמוד בוולטר.
וולטר אבל מאוד סרקסטי, מאוד ביקורתי כלפי השלטון.
לא ספק, אבל בזה הוא הפך גם מאוד מאוד פופולרי. הוא לא היה מלחך פנחה, אלא הוא אמר, כל אחד יודע, את הסדרה שלו, של הארמון שלו, שהיה על הגבול, והוא היה מודאג גם על ידי רפובליקה של ז'נב, של רפובליקה קלוויניסטית, שלא לפי הטעם של וולטר. מוסד שני הייתה צרפת, עם לואי 15, והבית שלו היה על הגבול. כאשר משטרה הצרפתית הייתה מתקרבת אליו, הוא ברח לשוויצריה, באותו בית.
כן.
וכאשר שוויצרים רצו להתנקל בו, הוא ערך לצרפת. אבל הוא השיג גם משיגים אחרים. הוא הצליח אדם אחד להפוך פסק דין של בית הדין העליון. הוא לוכיח שמישהו שמת ונחשב לפושע, היה חף מפשע.
שזה מעניין, התפקיד שהוא משחק במערכת המשפט, כי זה מיד מזכיר לנו את אמיל זולה, איש רוח אחר, עשרות שנים,
אמיל זולה למד ממנו.
בדיוק, שגם הוא נוקט עמדה בפרשה משפטית, הוא מצליח להראות שהאדם הוא חף מפשע, במקרה הזה דרייפוס.
כן, אבל בקשר לדרייפוס, הייתה דת קהל, הייתה עיתונות. בני וולטר היה רק בית דין. הוא הצליח להפוך את החלטתו של בית הדין.
בפועל.
זה השיא. בית הדין הודיע שפסק הדין מוות שהוא הוציא, הוא לא צודק, לא נכון.
איך הוא עושה את זה?
אדם אחד, הוא כתב, דרך אגב, הוא כתב ל-30 של 40 אנשים ליום. לפעמים פתק, משפט אחד, אל תשכח שזה. אבל לקבל פתק מוולטר, זה היה עוד ההצטיינות האינטלקטואלית הגדולה ביותר.
הוא פועל בזמן לואי ה-15 או בזמן לואי ה-16?
15.
15 כבר.
כן, וזה מרגישים את ההבדל בין ההפסות האינטלקטואלית של לואי ה-15 ואושר העצום של וולטר ושל חבריו. וכאן גם כן הסתירה הייתה מוחלטת. הצרפתים אמרו, אנחנו סופרים יוצאים מן הכלל. כל העולם לומד. ועכשיו מי עומד בראש? אדם שבכלל לא קרא אותם. הוא לא מבין אותם.
כן.
נצר תענוגות, תענוגות, תענוגות.
אבל וולטר לא תוקף חזיתית ישירות את לואי ה-15?
לא. אי אפשר. אבל היו לא צרות, למשל. אחרי שהיה באנגליה, דרך אגב, הוא צרפתי חלוצי מאוד, הוא למד אנגלית. בתת תקופה לא למדו שפות אחרות. כולם היו חייבים לדעת צרפתית ולכתוב צרפתית ולהבין צרפתית. אבל הוא ידע אנגלית, והוא למד את השיטה הפרלמנטרית שהלהיבה אותו. וכאשר הוא חזר, הוא כתב ספר על אנגליה ואנגלים, והוא מיד נאסר מפני שהשופט אמר, זה חרפה. אתה מפיץ כאן דת על אויבינו, שהם יותר טובים מאיתנו. והוא היה נאלץ לוותר, והספר שלו נשרף.
נשרף אבל.
בפומבי, מפני שהוא פגע בגאווה הצרפתית. הוא משבח את אנגליה, אבל הוא עשה משהו אחר. וזה מאוד מעניין. סוף סוף התעלה הבריטית בקלה היא מאוד צרה. ואז התחיל מנהג שאינטלקטואלים בריטים הגיעו לפריס כדי לבלות את יום הראשון עם חבריהם הספטים, מפני שההפלגה הייתה קצת צרה, והם אכלו באותו יום להגיע לספט ולחזור לאנגליה. וזה היה צעד גדול מאוד על ידי הקמתה של תרבות אירופאית משותפת. אמנם אף אחד לא למד גרמנית, כי השפה הזה קשה, אבל האנגלית אפשר ללמוד, כפי שתלמידינו החביבים יודעים.
אבל היה שיח משותף לאינטלקטואלים הצרפתים, האנגלים?
בצרפתית, כן.
בצרפתית?
כן, בצרפתית.
חלילה וחס לא באנגלית.
הם לא מסוגלים, המסכנים הצרפתים.
מסכנים או...
לא.
בדלנים, תלוי איך אתה מסתכל.
לא, למשל. הם קראו אנגלית לפי השיטה הצרפתית. How, of.
הם לא היו מסוגלים לעשות את הטרנספורמציה של האותיות השונות.
לא. הם חשבו, מה פתאום אותיות כאלה קיימות? אקדמיה הצרפתית מלכה עליהם, ועכשיו אנחנו נבטא אותם בצורה אחרת.
באמת חצופים האנגלים האלה. איך הם מעזים להשתמש באותיות בצורה שונה מהצרפתים?
אז כמה ידידות. וזה מאוד יפה, מפני שהמאה ה-18 הייתה תקופה קוסמופוליטית. לא היה שנאה כלפי עם אחר, היה, אם אין לנו אפשרות ללמוד את השפה, לפחות אני קרא את התרגומים שלה, וסקרנות גדולה מאוד לגבי תופעות מחוץ לאירופה.
וולטר אגב עצמו, מאיפה הוא מגיע? הוא אציל?
הוא לא אציל, הוא צרפתי, הוא בן של נוטריון, אבל יש לו גם אח, ואח הוא... קנאי דתי, וולטר הוא גנאי אנטי דתי. ואבא תלש את שרדותיו, אומר, יש לי שני ילדים, כולם מוכשרים, כולם טובים. האחד הוא אנטי דתי, האחד הוא פרו דתי, איך אני יכול לחיות?
אבל הם הסתדרו.
כן.
היו אבל לימותים בתוך המשפחה סביב זה?
היום, מפני שלמשל, האח של וולטר הדתי, היה, איך שנתאר את זה, מקבל התקפת רעידה. כשהיה מאוד נרגש, והתחיל לראות כולו.
אפילפסיה או ש...
לא, לא. דתי.
ממש אקסטזה דתית.
אקסטזה דתית, כן, מול
מה
כולם.
מה אתה אומר?
כן. כי הוא הבין את זה. הוא היה ישר עם עצמו. כמו שגם וולטר היה ישר עם עצמו.
כן. רק שהיושר של כל אחד מהם הביא אותם למקומות הפוכים לגמרי.
אבל הם לא שמנו זה, זה. הם חיו טוב. הם כאב. התולש הסלוטיו. כן.
טוב, זה אכן לא פשוט. אבל וולטר רוכש השכלה.
עוד איך. אני רוצה להגיד לכם שעד היום וולטר הוא מסוכן.
מסוכן?
הוא כתב מחזה בשם מוחמד, אשר אם הוא יוצג, התיאטרון יישרף.
מדוע?
מפני שיש לו דעות משלו. שאינם מתאימים לדעות הכלליות על אישותו של מוחמד.
מה? הוא מתעסק ספציפית במוחמד
כן,
הנביא?
כן, זה הנביא, כן. מפני שיש מחזה שנקרא מוחמד.
אבל מה הוא אומר עליו?
שהוא לא סלחן כלפי דת אחרת, והוא רוצה לכפות את דתו בכל מחיר.
Donnez dedans, frappez que dans, allez, 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 allez.
המציאות הזו של הפריחה האינטלקטואלית, שאגב, יפה לראות שהיא מתרחשת על אף הדקדנטיות של המלך באותה תקופה.
כן.
אל המציאות הזו מגיע לואי ה-16, שאמרת הוא נכדו של לואי ה-15.
כן.
באיזה גיל הוא נכנס בעצם לשלטון?
26, 27.
כלומר, הוא כבר מגיע כמלך מבוגר, לא ילד.
לא, לא, לא.
כפי שהיה לואי ה-15 בשעתו. ואיזה מלך הוא היה?
הוא היה קטסטרופה אישית. הרי אנחנו יודעים מה מותו.
סופו הוא התזת הראש.
כן.
בגיליוטינה.
כן, אבל זה בסוף, לא בהתחלה.
מה קורה בהתחלה?
בהתחלה הוא מאוד פופולרי. בניגוד ללואי ה-15, הוא אדם ספורטיבי, בריא, ומה שמעניין מאוד, הוא עוסק במקצועות, ונגר, ברזלן, שען, והוא אוהב את זה. והוא חשב שהעבודה פיזית כזאת למקצוע זה מרנן ומקרב אותו עם העם.
אבל גם הוא לא חי חיים פשוטים. אני אומרת, הוא המשיך את המסורת הנהנתנית של לואי ה-15.
קודם כל הייתה לו אישה.
מרי אנטואנט.
מרי אנטואנט, שהובא מאוסטריה, ובתחילה הוא פחד ממנה.
פחד? למה?
מפני שסוף סוף היה אדם פשוט, והוא קיבל חינוך ספרטני, לפי הדתו של המורה, פתאום באה נסיכה אוסטרית.
זה מוזר. זה מוזר שהוא קיבל חינוך ספרטני, בהתחשב בזה שהוא חי בוורסאי, והוא היה חלק...
דווקא, מפני שהוא חי בוורסאי, הוא חייב ללמוד על ספרטה, ועל הערכים של היוונים.
צניעות וסגפנות.
בדיוק.
זה
כל הזמן הם למדו את זה. והוא היה להם מאוד משכיל, הוא ידע טוב מאוד גיאוגרפיה. והוא היה מעוניין שצרפת תתפשט בעולם.
והוא כבר התעניין יותר גם בצי הימי, במצב הצבאי.
כן, כן.
הוא עבד בזה.
בדיוק. וזה מאוד חבל למה שקרה לו. בינינו ובין עצמנו. אבל הוא היה גם שגיאות איומות, שזה לא המקום להיכנס בהם.
אבל אמרנו כבר לגבי מרי אנטואנט, באחת התוכניות הקודמות, שכנראה עשו לה עוול. את המשפט המפורסם, אם אין לחם תאכלו עוגות, היא לא אמרה.
היא אמרה בריאוש. ואני הסברתי שזה לא עוגה, אלא זה לחם מתקתק.
אבל זו לא אחותה בכלל ש...
בנוסף לזה קרולינה, מלכת נאפולי, אמרה את זאת ככה, שיחסו לה את הפסינים של אחותה. זה טוב מאוד לעשות לבני משפחה, למתנות של תרומת של בישבה אחרת, אבל כאן זה לא היה מתאים.
אז למה באמת ייחסו לה את האמירה באמת התאומה הזאת? כלומר, צריך להסביר, באותה תקופה צרפת רעבה ללחם, ובארמון ורסאי חגיגות, השכם והערב.
עד שהעם קם והביא מוורסאי לפריס, המלך, המלכה, וראש העשר, וקראו לו את האופה, את האופה ואת שוליית האופה.
אבל איך יכול להיות, אם לואי ה-16 הוא כזה מלך סגפן יחסית, הוא מתעניין במצב העם ובצבא, ורוצה להביא ולשפר את מצבה של צרפת.
הוא מתעניין בגיאוגרפיה, לומד גיאוגרפיה.
אז איך יכול להיות שהוא לא קרא את התמונה? איך הוא לא ראה את הפער העצום בין הדרך שבה הוא ובני משפחתו ומקרוביהם חיים, לבין הרעב הכבד ששורר במדינה.
השלבים היו שונים. קודם כל הוא מלך, יש לו בעיות. הבעיות הוא רוצה לפתור אותם על ידי כנס נציגות העם, וכך מתחילה המהפכה הצרפתית על ידי בחירתם של נציגי האצולה, הכמורה והבורגנות שמתכנסים בוורסאי.
ביוזמת המלך?
ביוזמת העם, ובהסכמת המלך. ומיד זה מתקלקל. במקום ששלושת הנציגים של שלושת הסדרים של החברה יחליטו מה לעשות, פתאום מתאחדים, מפני שהיו בכל שלושת הפטריוטים, שאמרו מה זה החלוקה המשולשת הזאת? היא לא צרפתית, היא לא פטריוטית. הבה נתכנס אלה שרוצים שהמהפכה תצליח, ואלה שלא רוצים. וככה ש... מקום שלוש, פתאום השריפה המפחית הופכת כפולה.
כלומר, המלך בנה על זה שמכיוון שהאספה מורכבת מנציגי שכבות שונות, בעלות אינטרסים שונים, הם לא יצליחו להגיע להסכמה. אבל ההפך קורה.
כן.
הם מתאחדים ומגיעים להסכמה.
מפני שהמלך לא תפס מה זה המאה ה-18. והרעיונות החדשים, ההומניסטים, שמתנפפים בצרפת כולה.
והם רוצים לכונן חוקה.
כן, ומצליחים.
לנטבלו fini comme ils ont fait les capables le sacré brouillé midi nous rendrait pas plus misérables mais leur compte est foutu ils s'en retournent la pelle au cul
ils s'en retournent la pelle au cul
ils ne voulaient pas tiers état parce qu'il est le soutien du trône Leur fallait des aristocrates et que le roi leur mit sa couronne. Mais leur complot est foutu, ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils s'en retournent la pelle au cul.
Les grandes voulaient rien payer parce qu'ils ont ruiné la France. Faut bien suer et nous tuer pour engraisser leurs excellences. Pour eux, je peux en venir du pain, et pour nous, ils font venir la faim.
Et pour nous, ils font venir la faim.
C'est là que le meilleur des rois connaîtra ce que veut la France. Genre de la règle et des lois, on saura su que pied qu'on danse. Un bon père et de bons enfants se chériront et seront contents.
Se chériront et seront contents.
ואז מתחילה, כמובן, זה לא הנושא שלנו, מתחילים השלבים השונים של המהפכה, שהופכת יותר ויותר רדיקלית.
וגם אלימה.
והמלך מנסה איכשהו לרכב על הסערה הזאת, הוא לא מצליח.
בהתחלה הוא משתף איתם פעולה?
כן. אם כי לא בדיוק ככה, מפני שבישיבת הפתיחה של אספת הנכבדים, המלך מוריד את הכובע, אז כולם מורידים את הכובע. אז הוא שם את זה. אז כולם חייבים לעשות את זה. זה היה כבר טעם לפגם.
כלומר, הוא רוצה ללכת לקראתה, ואז התחרט, וכולם מחרים מחזיקים אחריו. זה נשמע כמו
כן.
סיטואציה אבסורדית לחלוטין.
זה נקרא גפה. גפה זה שגיאה ביחסי אנוש. שלא הבינו את זה. אבל עד הסוף, איכשהו קיבל את זה. וכאשר הבעיה הייתה איפה להתכנס. אם כי אני נכנס כרגע למהפכה. ואיפה הייתה איפה להתכנס? בכל האולמות בוורסאי היו סגורים. רק אולם אחד היה פתוח, הטניס. ואז כולם נהרו לאולם הטניס, נגרשו דפום בסופתית, ושם, באולם ספורטיבי זה, הם נשבו לא להיפרד עד שהם לא יעניקו לצרפת חוקה.
אז אחד האירועים המכוננים בהיסטוריה הצרפתית מתרחש באולם הטניס של ארמון ורסאי.
בדיוק. ואני חושב שמעכשיו הלאה כל מיני מלאכים רעים ירצו להיזהר לפני שיכנסו לעולם הטניס. כי התוצאות היו מפתיעות ביותר.
מי הוביל את המהפכנים? כלומר, היה אדם אחד שאפשר לשים עליו את האצבע?
כן, מרבו. מרבו שיאציל, אשר נבחר לפי רשימות הבורגנים. אם הוא יאציל, הוא ימיד מועדותו בין הבורגנים, ונבחר עם הקולות של הבורגנים.
למה הוא עשה את זה?
כדי לעשות ג'סטה, קרבה לבורגנות.
כלומר, הוא רוצה להראות, אף על פי שאנחנו מחולקים למעמדות שונים, כולנו למעשה בעלי עם אחד עם אינטרס אחד.
זה הצודקת, אבל היה גם דבר אחר. מבחינה אינטלקטואלית, המוחות היו בקרב הבורגנים. אבל כן, זה היה המרכז האינטלקטואלי.
מה, כי האצילים גם עברו תהליך של התנבנות?
הם, האצילים, הם לא היו up to date. הם לא הבינו מה שקורה. שבורגנים, הם העלו את הרעיונות המהפכה. ליברטה, גליטה, פרטניטה. אבל אל נשכח, כולם אומרים שיש, לרפובליקה הצרפתית יש סיסמה בשלוש מילים. חירות, שוויון, ואחווה. אבל שוכחים שבאותם הימים הייתה מילה נוספת, המוות. או אנחנו מקבלים את שלושת הדברים הללו, אם לא, אנחנו מעדיפים את המוות.
איך זה מגיע למצב כל כך נפיץ, כל כך קיצוני, במצב שבו המלחמה היא על העקרונות, עד, כפי שאתה מציין, עד הסוף המר, עד המוות?
כן, לית אתה, מוות זה שסמה.
אבל מאיפה זה בכלל מגיע? זה בגלל הרעב הכבד?
לא, הרעב לא היה רעב כל כך. הבעיה הייתה שהם הבינו שזה גורלי. או אנחנו מצליחים ועושים צרפת מדינה קונסטיטוציונית, או אנחנו חוזרים למלוכה ללואי 15 וכל זה.
כי מה שמעניין הוא שהמהפכה הצרפתית נחשבת בעיני לא מעט היסטוריונים כדוגמה יוצאת דופן לכך שרעיונות ואידיאלים ממש, ולא רק אינטרסים יומיומיים, הם אלה שמניעים את גלגלי המהפכה בהקשר הזה.
היו אינטרסים, אבל מעל אינטרסים עם סיסמאות, הסיסמאות כיסו אותם האינטרסים. ועד עצם היום הזה, על המעדות הצרפתיות, עד היום, שלוש המילות הללו מופיעות, המילה הרביעית לא, המוות.
Et nous allons chanter Alléluia Ah, ça ira, ça ira, ça ira Quand on voit le jadis du clergé par là Comme un prophète, il a prédit cela En chantant ma chansonnette Avec plaisir, on dira Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira Malgré les mutins, tout réussira
Ah, ça ira, ça ira, ça ira Pierre et Marco chantent la guinguette Ah, ça ira, ça ira, ça ira
באיזה שלב המלך לואי ה-16 מבין שהוא בצרה?
הוא לא הבין, מפני שזה היה שלב אחרי שלב. כל שלב היה רך. ומה שכן קרה, זה שנציגי שלושת השכבות החליטו להתכנס בניגוד לרצון המלך. והמלך שלח אחד האצילים להגיד להם להתפזר. והם השיבו, אנחנו כאן ברצון העם, ולא להתפזר כל עוד שהעם ירצה בזה. זה למעשה היה כבר מהפכה.
כשהם אמרים באופן מפורש את פי המלך.
כן, אבל אל תשכחי, האמריקאים מאוד מאוד נהנים כשאומרים להם את זה. הייתה להם דוגמה של רפובליקה דמוקרטית בארצות הברית, אשר הם תרמו לזה, של לפייט, שהיה אציל צרפתי, היה הלוחם, למען הרפובליקה האמריקאית.
צריך להזכיר למי ששכח, הרי ארצות הברית נוסדה כמרד של המתיישבים האנגלים בממלכה הבריטית.
בדיוק.
ואסור לשכוח שהתהליך הזה של המהפכה האמריקנית מלווה באמת בכינון חוקה דמוקרטית. כן. וביצירת שיטה חדשה של משטר, בעצם של שלטון.
ואל תשכחי שהאמריקאים היו המורים. של צרפתים, פתאום צרפת התרבותית, פתאום רואה שעם צעיר לוחם והוא מגלם את האידיאלים שלו. זה התלהבות עצומה.
אגב, נדמה לי שאם היום תעז לומר לצרפתים שהם שואבים את תרבותם ואת המסורת הפוליטית שלהם מהאמריקנים, הם יזדעזעו.
לא הייתי אומרת זאת, מפני שסוף סוף החנות הגדולה של פריז נקראת גלריה לפייט. ולפייט הוא הצרפתי שהביא להם את המהפכה האמריקאית.
אז אתה אומר אפילו יש כאן איזה סוג של הכרה בהיסטוריה כפי שהייתה.
לא ספק.
המלך?
דרך אגב, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, וארצות הברית החליטה להצטרף, הגדוד האמריקאי הראשון שנכנס לפריז, הלך לבית הקברות, שם קבור לפייט. והמפקד האמריקאי, הגנרל פרשינג, אמר, לפייט, we are here.
אז סגרו את המעגל ההיסטורי.
כן.
המלך לואי ה-16 לא ניסה להילחם, לשלוח כוחות צבא נגד המהפכנים?
המלכה ניסתה.
מרי אנטואנט.
כן, המלכה ניסה לגייס גרמנים. שם יפיץ למהפכה, והיה לה גדוד של חיילים צרפתים ממוצא גרמני בשם רויאל אלמו, הגרמני המלכותי.
כן.
והיא הזמינה את הכוחות שלהם, אבל היא לא נתנה פקודה לפעול, אבל הם התרכזו ליד פריז.
בסופו של דבר הם בורחים, נכון?
עד הסוף הם בורחים, כן.
לואי ה-16, מרי אנטואנט וילדיהם נסים על נפשם.
כן.
אבל נתפסים.
מנסים לברוח, וזה הייתה הטעות שלהם, מפני שקודם כל לא היו סיכויים. ועל ידי בריחה הם מצהירים, אנחנו לא איתכם.
כן.
אנחנו נגדכם. וזה הקרע שחל עכשיו בחברה הצרפתית. אין שלום בין מלוכנים לבין רפובליקאים. המילה רפובליקה מופיעה פתאום, סוף סוף אמריקה היא רפובליקה. ויש לנו ממה ללמוד. ואווירה שונה לחלוטין. אם כי ידי התקופה אמרו שהשיכרון של אושר. השיכרון של אושר הפך לגיהינום של שנאה.
כלפי המלך והמלכה.
הוא לא הוצא להורג שהוא מלך, אלא הוא הוצא להורג מפני שהוא היה מקיים יחסים עם הפולשים, הזרים, שנכנסו להיכנס לצרפת.
כלומר, היו עוד מדינות שניסו לקפוץ על העגלה.
סוף סוף מלכי אירופה היו קרוביהם של המלכים הצרפתים.
הם גם חששו שאם המהפכה הצרפתית תצליח, זה יוביל למהפכות בארצות שלהם.
בסדר.
אז הם נכנסו לצרפת וניסו להילחם במהפכנים. המהפכנים מאשימים את לואי ה-16 בזה שהוא סייע לאותם פולשים זרים, נערך לו משפט והוא מוצא להורג?
והשיר שליווה את כל זה, זה המרסייזה, שאומרת, אתם רואים את הדגל של העריצות נגדנו, מי הם החיילים שבאים כאן ודורסים מסעדותינו? קומו, אזרחים, קדימה, תצילו את המדינה, והברכה על צרפת. ויב לרפיבליק.
L'étonnard sanglant élevé, l'étonnard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, qu'un sang que pire abreuve nos sillons.
Chat historique, Chalhé Melucha Tzafatit. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שלטונם של לואי ה-15 ושל לואי ה-16. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, עידו פוזננסקי וכן מרינה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים, מישל רישאר דלאלן וז'אן בטיסט לולי, שירים צרפתיים עממיים וההמנון הצרפתי.
Sous nos drapeaux.
la victoire. Accours à tes morts accents, que nos ennemis expirants voient pour triompher notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez.